שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר בראשית, ואנחנו בעיצומו של פרק כף. והגענו אל פסוק זין. פסוק זין הוא חלק מן החלום של אבימלך, שבו הוא שומע דברים מאת האלוהים שאומר לו, ואתה השב אשת האיש, כי נביא הוא. אז מובן מאליו שיש לנו התקוממות מוסרית. איך ייתכן שמפני שהוא נביא צריך להשיב את אשתו, וכי אם אינו נביא לא צריך להשיב את אשתו? אמרו חז"ל, וזה בין פשט הכתוב, אשב אשת האיש. אז למה צריך להשיב אותו, אותה? כי היא האישה של האיש. אם לא צריך להיות כתוב אשב את האישה. אשת האיש, המילה איש היא הסיבה של ההשבה. כי נביא הוא ויתפלל. מאחר והוא נביא, הוא גם יודע להתפלל. פירוש הדבר, שזאת הפעם הראשונה בכל התנ"ך כולו שמופיעה המילה נביא. אתם לב זה? מי בראשית ברא אלוהים? עד עכשיו המילה נביא לא הופיעה. זו גם הפעם הראשונה בכל התנ"ך כולו שמופיע הביטוי להתפלל. מה זה אומר? שיש יחס עצמותי בין הנבואה לבין התפילה. אם נדייק, התפילה היא זכות, פרירוגטיבה של הנביא. לא כל אחד יכול להתפלל. זה בניגוד למקובל בתרבות הדתית. לפיה התפילה היא חובה של כל אחד ואחד, ואפילו אומרים שזו תנועה טבעית של הנפש. טבעי להתפלל. מה, מי לא מתפלל? רואים שלפי התנ"ך, ממש הפוך. להתפלל זה תעוזה. מי אמר שאתה יכול לדבר עם האלוהים? אתה יודע בכלל מי הוא? שאתה מדבר איתו. אולי אתה סתם ממציא לך המצאות, איזה דמיונות בנפש, ואתה מתאר לעצמך את הדמיונות האלה כאלוהים. בעצם אתה עובד אלילים. בנית לעצמך איזושהי צורה רוחנית, מורגשה, שאליה אתה פונה. מה בין זה לבין הקדוש ברוך הוא? אומר השולחן ערוך, שתנאי לתפילה זה להיות נביא. כתוב השולחן ערוך, אור החיים, סימן צדיק ח', כן? דיני הכנה לתפילה, ובו חמישה סעיפים, אני חושב. בסעיף הראשון כתוב שהאדם צריך להסיר מליבו כל המחשבות התורדות אותו לפני התפילה. והוא צריך לתאר לעצמו שהוא כעומד לפני מלך גדול. וכך היו החסידים הראשונים עושים, שהיו מפשיטים את דעתם מן הגשמיות, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ומתפללים. כך כתוב בשולחן ערוך. זאת אומרת, שכדי להתפלל אני צריך להגיע קרוב למעלת הנבואה. נשאלת השאלה, איך אני יודע שאני קרוב? איך אני יודע שמה שקורה לי קרוב לנבואה? זה אפשרי רק אם פעם אחת ניבאתי, ואז אני עכשיו יכול לזהות בתהליך הנפשי שאני עובר אם אני קרוב לזה. מסקנה, רק נביאים יכולים להתפלל מה שהיה להוכיח. נכון? לכן אומר הכתוב במפורש, כן? אשב אשת האיש, אשת האיש, כי נביא הוא ויתפלל, כיוון שהוא נביא יודע להתפלל. אם תחפשו בתנ"ך, אתם תמצאו שחוץ ממקרה אחד, תמיד כשמספרים על מישהו שהוא התפלל, מדובר בנביא. מעניין למה. כן? למשל, אתם רואים כששמואל אומר לעם שהקדוש ברוך הוא כועס על זה שביקשו להם מלך. אתם רוצים לדעת שהקדוש ברוך הוא כועס? הנה, עכשיו קציר חיטים, אקרא אל השם ויהיה קולות ומטר. זה מאוד מסוכן, כן? אם בקיץ, כשהחיטה בקמתה, יורד גשם, זה הורס את כל התבואה, כל היבול. שמואל מתפלל, פתאום שומעים קולות וברקים. העם מזדעזע, אומר לשמואל, תעשה משהו, תתפלל אל השם שזה יפסיק. מה היה עושה מחנך דתי בן זמננו? מנצל את ההזדמנות. יאללה, כולכם תוציאו תהילים, נתפלל ביחד. מה אומר שמואל? גם אני לא יחטא לשם לבלתי יתפלל בעדכם. הוא יודע שכיוון שהוא הנביא בשטח, עליו מוטלת חובת התפילה. ברור. לכן, שאלה נשאלת, הרי היום אין נביאים, נכון? אז איך מתפללים? התשובה היא, מה? הם תקנו, יפה. מי תקנו? הנביאים. זאת אומרת, הנביאים האחרונים, כשראו שהתפילה, שהנבואה עומדת להסתלק מן העולם, הבינו שגם התפילה תסתלק מן העולם. ואז יש סכנה של התייבשות. כמו שמי שאיננו מרגיש צמא, נותנים לו אינפוזיה. מי שנשמתו איננה חשה את הצורך להתפלל, מכריחים אותה. איך? על ידי אינפוזיה נבואית. הנביאים כתבו לנו נוסח תפילה, שבתוכו הם כוללים את כל מה שהיה בעולמם הרוחני, ואז כאשר אני מתפלל בנוסח של הנביאים, אני מתחבר. אני מחיה בתוכי את הבני נבואות שבתוכנו, ומתוך כך יכול להתפלל. ברור. כן, בבקשה, אדוני. אתה אומר, אם השם נתגלה אל אבי מלך, זה סימן שהוא גם סוג של נביא, אז למה שאבי מלך לא יהיה מתפלל? נכון? זאת השאלה שלך. תשובה, זה מוכיח שמה שקרה לאבי מלך לא היה נבואה. כן? הרמב״ם אומר מפורש שהביטוי ויבוא במראות הלילה, שנאמר פעמיים בספר בראשית, פעם על אבי מלך, פעם על לבן, איננו נבואה. בסדר? אלא זה מין אינטואיציה, חלום, מה שאתה רוצה. זה לא נבוא, אלא זה מסר, אפשר לומר. אבל אברהם הוא נביא. נביא משון ניב, ניב שפתיים, הדיבור, כן? הוא הדברן אלוהי. ככה היה אומר הרב צבי יהודה קוק, נביא זה דברן אלוהי. מי שדבר השם בפיו. אז עכשיו זה מתחיל להיות קצת יותר מובן. אגב, אני רק ציינתי, יש לי איזה חוב, אמרתי, שחוץ ממקרה אחד, נכון? מה המקרה? בתנך שבו אומרים במפורש על מישהו שהוא התפלל, וזה לא נביא. חנה היא נביאה. חנה היא נביאה, זה אחת משבע נביאות. אגב, איך יודעים שהיא משבע נביאות? התפללה. כן? אז יש. בספר יונה, כשהנביא מסרב להתפלל, אז אלה שבסביבתו מתפללים במקומו, המלאכים בספינה. נכון? יש כאן נביא, עליו מותר להתפלל, הוא לא רוצה. טוב, אז מה נעשה? מתפלל במקומו. לאלוהי יונה. כלומר, שאלו אותו. זהו, מעניין. לפני כן הם קראו איש לאלוהיו. עבודה זרה. אחר כך הם מאירים את יונה, אומרים, קום קראי לאלוהיך. אז הוא אומר, לא בא לי. מי אתה? אני נביא. נביא של מי? של הקדוש ברוך הוא. בסדר, אז מתפללים. הם יודעים למי לפנות. לאלוהי יונה. זה מאוד בולט. טוב, בואו נמשיך. ואתה השב אשת האיש, כי נביאו ויתפלל בעדך וחיה. כלומר, תפילתו, לא רק שהוא יודע להתפלל, תפילתו תועיל. עכשיו, מה פירוש להתפלל? מאיזה שורש זה בא? לא, לא כתוב להתפעל. להתפלל, מה? אני שואל, מה השורש? פלל, נכון? פלל, פ, למד, למד. מה זה פלילי? זה משפט, נכון? ויפלל פנחס, ויעמוד פנחס ויפלל, אמרו, עשה פלילות עם קונו. בא בטענות. כלומר, במילים אחרות, להתפלל זה להעמיד את עצמי במשפט. יש מעמד בחיים שבו צריך לעמוד. מתי? בבית המשפט. בית המשפט? כן? ואז עומדים. אותו דבר, בתפילה זה בעמידה. לא מפללים בישיבה, מפללים בעמידה. זאת אומרת שאדם עומד למשפט, וכאשר הוא גומר, הוא פונה לשלושת הדיינים, עושה שלום רומב, עושה שלום עדיין, הקום ישראל. כן? שמאל, ימין, אמצע. הוא פונה לשלושת הדיינים של בית דין של מעלה. כי ברגע שאני מתפלל, אני בא לבקש. אתה בא לבקש? בוא נבדוק אם מגיע לך. פותחים את הפנקס, בודקים, מגיע לך או לא מגיע לך. כלומר, התפילה היא מצב שבו אני מעמיד את עצמי בדין. כאן אברהם נדרש לעמוד בדין. וזה מה שאמרנו, שבפרשה הזאת, לעומת הסיפור של פרעו ושרה, כאן אברהם פועל פעולה של מידת הדין. מובן? זה חסד לעשות דין. שנאמר כי גבר עלינו חסדו. שם גבורה. ואם אינך משיב, דע כי מות תמות, אתה וכל אשר לך, וישכם אבימלך בבוקר, ויקרא לכל עבדה, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו אנשים מאוד, ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו. מה עשית לנו? ומה חטאתי לך? כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה הגדולה. מה עושים אשר לא יעשו עשית עמדי? מי בא בטענות? הוא. עכשיו, למה? מה הטענות? הוא אומר, אתה מתנהג לא כראוי. מי אומר את כל זה? אבימלך, נכון? בוא נראה, פסוק הבא. ויאמר אבימלך אל אברהם, אבל מי דיבר עד עכשיו? אבימלך. אז למה צריך להגיד עוד פעם ויאמר אבימלך? תמשיך את המשפט. אלא, שהרי אבימלך שאל את אברהם שאלה. מה עשה אברהם? לא ענה. אז הוא שואל אותו שאלה הבאה. למה אברהם לא עונה? כי זה מובן מאליו למה הוא עשה את זה. אני צריך להסביר, אתה בא אליי בטענות? הרי אחסנאי בא לעיר, על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו, או על אשתו עם אחותו שואלים אותו. זאת אומרת, יש פה עבירה על דרך ארץ, לכן זה מובן, שאני לא יכול להגיד על אשתי שהיא אשתי. אז לכן יש שאלה נוספת. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית? כי עשית את הדבר הזה. מה פירוש מה ראית? מה ראית בממלכה שלי שגרם לך לחשוב את זה? או נאמר אחרת, אם היה מדובר במצרים, מצרים אומה של שטופי זימה, אז אני מבין, לא צריך להסביר למה עשית. אבל דווקא אנחנו מדינה מתוקנת, שבה המוסר מקובל על כולם. ולכן אנחנו לא חשודים על זה שאנחנו ניקח את אשתו של אדם. הרי נכון שהמלך יכול, אם הוא לא יודע שזאת אשת איש, יכול לקחת. אבל מן הסתם אברהם מתגונן מפני כולם, לא רק מפני המלך. ונשאלת השאלה, למה אברהם חשב על אותם אנשים בעלי נימוסין, שהם עשויים לחטוא בחטא כל כך חמור של לקיחת אשת איש. מה ראית? ויאמר אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. מה זה אין יראת אלוהים? אתם מתוקנים, מבחינה מוסרית אתם בסדר גמור. אבל אינכם מייחסים את המוסר לאלוהים. אלא סבורים שדי בתבונה האנושית כדי להיות הבסיס של המוסר. אתם בעצם קנטיאנים, והרגוני על דבר אשתי. כלומר, כאשר יתפרץ יצר הרע מול אישה יפה, כל הקונסטרוקציה המוסרית הזאת תתמוטט. הגוי עמנואל קאנט חשב כך. הוא אמר, אני גדול הפילוסופים בעולם. זה לא במקרה, כי אני גדלתי באומה החכמה ביותר בעולם, הגרמנים. ואני גם, חוץ מזה שאני פילוסוף עצום, אני גם אדם מוסרי. זה סימן שהפילוסופיה עשתה אותי מוסרי. וזה אם כן אומר שדי בכך שמשנתי הפילוסופית תהפוך להיות המשנה של כל גרמניה, כדי שגרמניה תהפוך להיות המדינה המוסרית ביותר בעולם. תוך 200 שנה. נדמה לי שיש נתונים היסטוריים שסותרים את זה. נדמה לי. אז זה מה שאומר אברהם, אין יראת אלוהים והרגוני. בסדר? טוב. אחר כך אברהם מוסיף עוד פרטים שהם חשובים מבחינת הביבליוגרפיה של אברהם. וגם אומנה, אחותי, בת אבי היא, אך לא בת אמי, בת ידי לאישה. זאת אומרת, היא קרובת משפחה שלי. או אחותו ממש, או אחייניתו. על כל פנים, זה לא שקר גמור מה שאמרתי. והיא כאשר יתעו אותי אלוהים מבית אבי, ואומר לה, זה חסדך אשר תעשי עמדי, אל כל המקום אשר נבוא שמה, אמרי לי, אחי הוא. מעניין, יש ביטוי בתורה, בפרשת עריות. איש כי ישכב את אחותו, מה המשך? חסד הוא. נכון? כתוב כאן, זה חסדך אשר תעשי עמדי, אמרי נא אחותי הוא. אחי הוא. זאת אומרת, יש בקשר הזה בין אח לאחות, משהו שהוא שייך לחסד הראשוני של האנושות. כן, כמו שקין בא על אחותו, כי עולם חסד ייבנה. אבל יש פה משהו כנראה שבא לבטא משהו עמוק. חסדך אשר תעשי עמדי. זה בא לומר שאברהם הרגיש ששרה היא אחותו באמת. הרי בזיווגים, לא תמיד הזיווג זה בדיוק מחצית הנשמה של השני. מה שנקרא זיווג ראשון. אצל אברהם ושרה זה כן היה. לכן האבות קוראים לאישה שלהם בשם אחות. כי זה באמת אותה הנשמה. אחותי היא. אל כל המקום אשר נבוא שמה, אמריה אחי הוא. עכשיו, יש גם בסגנון של אברהם משהו שקצת מוזר לנו. ויהי כאשר יטעו אותי אלוהים מבית אבי. זה יחיד או רבים יטעו? רבים. אברהם, עד כמה שאני יודע, הוא האיש שלימד את העולם את אמונת הייחוד, לפי המסורת של התורה שבעל פה. והוא מדבר פה בסגנון פוליטאיסטי. יטעו אותי אלוהים. אבי מלך, דווקא, שהוא לכאורה עובד אלילים, הוא דווקא מדבר בשם השם אחד. עולם הפוך ראינו כאן. אז ברור שזה לא קשה. כן, לא קשה, יטעו אותי אלוהים, זה לשון כבוד, כן? לפעמים יש שמשתמשים בלשון רבים כתואר של מלכות, או כמו שמתרגמון קלוס, אלוהים הכוונה אדונים, אנשים קשים, הם יטעו אותי מבית אבי. או אפשר להגיד, אפילו שאברהם לא נחית לדיוקה, לא אכפת לו לדייק עם אבי מלך על הדברים האלה. אבל דבר אחד מאוד ברור, זה אומר שזה שאברהם הוא מאמין באל אחד והוא פועל לשם הפצת האמונה הזאת, זה אומנם אמת מבחינה היסטורית, אבל זה לא העיקר בסיפור של התורה. כן? שואלים, מי זה אברהם? אומרים, אברהם זה מי ששבר את הפסלים. תראי לי איפה זה כתוב. בתורה זה לא כתוב. אברהם הוא זה שמלמד את כולם לעשות ברכת המזון. יפה מאוד, איפה זה כתוב? לא כתוב. כלומר, כל הדברים האלה הם במסורת של התורה שבעל פה, לכן הם אמת. אגב, אבל זה תגידו בסוגריים, אל תגלו. זה כתוב במפורש בקוראן, שאברהם שבר את הפסלים. אבל המסורת של התורה שבעל פה, זה יעסוק בסוגריים. המסורת של התורה שבעל פה אומרת שאברהם הוא מפיץ את אמונת הייחוד בעולם. נכון? אבל לא זה מה שהתורה רוצה ללמד עליו. אז מי הוא אברהם לפי התורה? הוא אבי האומה. כלומר, מעלתו של אברהם זה שהוא הסבא של עם ישראל. מובן מאליו שהסבא של עם ישראל יש לו גם מסר רוחני להעביר את אמונת הייחוד, אבל זה על זה התורה שמה את הדגש. אפשר אפילו להוכיח מהכתובים בכמה מקומות שאכן אברהם הוא באמת מאמין באמונת הייחוד. אבל צריך להוכיח את זה, כן? מתוך דיוק. סימן שזה לא הנקודה העיקרית. כלומר, היסוד הלאומי קודם ליסוד האמוני. הוא הבסיס של היסוד האמוני. טוב. כן. זה מתקשר ועוד איך. למה זה לא מתקשר? מה?
אני לא מבין איך, למה
אתה לא מבין איך? זה מה שתמוע לי. מה זה יתעור אותי אלוהים? זה לשון יחיד או לשון רבים?
לשון רבים.
וכמה אלוהים אתה מכיר?
אחד.
איך יכול להיות שאני מדבר לשון רבים?
זה
שאלה שני. זה שאלה, מה התשובה? סימן שאצל אברהם זה לא הנקודה העיקרית שהוא רוצה אותה להעביר. נכון, אפשר לתרץ. יתעור אלוהים מצד עצמו איננו ביטוי קשה. כן? כי אלוהים זה יכול להיות כינוי לאדונים, לאו דווקא לקדוש ברוך הוא. יכול להיות גם שזה לשון כבוד כלפי מעלה. לפעמים אומרים לשון רבים בתור כבוד, נכון? אז כך שזה לא מורה חלילה על אמונה פוליטאיסטית של אברהם. רק אני אומר שזה לא האמונה המונותאיסטית של אברהם, איננה הנקודה שכתוב בה להבליט. זה מה שהכל, מה שאמרתי. בסדר. ובכן, קהל קדוש, אנחנו נמשיך. מה? אמרתי גם את זה. ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות וייתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב ולשרה אמר הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עיניים לכל אשר איתך ואת כל מנוחחת ויתפלל אברהם אל האלוהים וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ואמותיו וילדו כי עצור עצר השם בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם. כלומר, את המחלה שמנעה את האפשרות של אישות בכל בית אבימלך. כי שרה היא היסוד הפורה של האנושות, אז אם יש פגיעה בשרה, יש פגיעה בכל האנושות, כל החברה כולה. כן, בבקשה. אתה אומר ששרה ניצלה בזכות אברהם. לפי פסוק זין. לא, ממש לא. פסוק זין אומר שאבימלך ניצל בזכות אברהם. ואשתה, ישב אשת האיש, כי נביא הוא, והתפלל בעדך וחיה. מה? צריך להשיב אותה כי אשת האיש. אם היא הייתה פנועה, לא הייתה בעיה שהיא תהיה לאבימלך. זה פגיעה בה, שבתור אשת איש לוקחים אותה. הבנת? טוב. לא מספרים איך שרה הגיבה. שרה היא כבר עברה את כל מה שהיא צריכה לעבור מבחינת ההשתנות של המידות שלה. זאת אומרת, מי שצריך לעבור את השינוי זה אברהם. לכן שרה איננה נושא פה. כן, שרה מושלמת. היא לא ניצלה בזכות התפילה של אברהם. אני כופר באופן הזה שבו אתם קוראים את הפסוק. הפסוק לא אומר שהיא ניצלה בגלל תפילתו של אברהם. תראה לי פסוק אחד שאומר את זה. לא, אתה לא מסיק שום דבר. מי שניצל בזכות תפילתו של אברהם זה אבימלך. נא להסתכל בפסוק. ואתה, השבש את האיש, כי נביא הוא והתפלל בעדך וחיה. כיוון שהוא נביא, הוא יתפלל עליך. ותפילתו תתקבל. השבש את האיש, צריך להשיב אותה בכל מקרה. מי אמר שזה בגלל שזה בזכות אברהם, אולי זה בזכותה? לא כתוב. אתם ממציאים דברים שלא כתובים. אני מוכרח כאן למחות על ייחוס של תכנים לפסוק שלא כתובים בפסוק. בסדר? עכשיו, הערה קטנה על פסוק ט"ו, ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך. של מי הארץ? טוב, אבימלך אולי לא יודע, אבל אברהם יודע של מי הארץ. שלא. והוא שותק. הוא שותק כשאבימלך אומר ארצי לפניך בטוב ובעיניך השם. הדבר הזה הוא לא פשוט בכלל, יהיו לו השלכות חמורות שתתבררנה בעוד פרק. אבל תזכרו את הנקודה הזאת. פרק כ"א. פסוק א'. והשם פקד את שרה. ואשר אמר. מי פקד את שרה? השם? זה לא מה שכתוב. והשם. זה לא אותו דבר. ואדוני. כן? מה זה הוו הזאת? חזל אמרו, הוא ובית דינו. כי הרי יצחק הוא צדיק של מידת החסד הוא של הדין. של הדין. אז מי צריך להביא ללדתו? מידת הדין. והשם פקד את שרה. כאשר אמר. ויעש השם לשרה כאשר דיבר. ותהר. ותל את שרה לאברהם בן לזכוניו. למועד אשר דיבר אותו אלוהים. וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. דילקתי, סליחה. פסוק ג' ויקרא אברהם את... עכשיו, אנחנו נקרא את הפסוק. יותר כבד מזה אתה מת. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק. מה זה? תגיד, ויקרא אברהם, ויקרא לו אברהם יצחק. אבל ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק. אולי נקרא את זה ככה. ויקרא אברהם את שם בנו. מי זה שם? השם זה הבן של נוח. ומי זה אברהם? זה נוח משופר, נכון? אלה תולדות נוח, יש דורשים צדיק בדורותיו, יש דורשים אותו לשבח, יש דורשים אותו לגנאי. איך לשבח לגנאי? משווים אותו לאברהם. כלומר, מה מצפים מנוח? להיות אברהם. לא הצליח, אבל יש בתוכו קצת אברהם. אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, מה שלמדנו בפרק ז', פסוק א', כשהיינו בפרשה ההיא, שבעצם נוח הוא הנשא של האברהמיות. אז מה שלא מצליח אצל נוח, מצליח אצל אברהם. לכן, ויקרא אברהם את שם בנו, הנולד לו אשר ילדו לו שרה, כלומר, כששם כבר במקום להיוולד לנוח נולד לאברהם, אז הוא יצחק. אז אם זה לא ראייה לתורת הגלגול, אני לא יודע. אבל פה, נוח מוליד את שם, אברהם מוליד את יצחק. מובן? טוב, עד כאן להיום.